רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון
הרשת החינוכית של כל ישראל מעדן ויניל תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי ימי שלישי 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
ראייה וכדרכים עולה מאיר שלם, ורכב הברזל שועט אל מול ירך, ועם שלם מביט מביט בך כחולם כנפי פלדה חגות חגות מעל קברך ראי רחל ראי ראי ריבון עולם ראי רחל ראי הם שבו אל כולם ראי רחל ראי ראי ריבון עולם ראי רחל ראי הם שבו אל כולם ראי רוחות יער, נוסעות טורי פלדה, גם בנימין אימנו פה וגם יוסף, כוכב בית לחם מנצנץ ברעדה.
שלום משה.
שלום שלום, צהריים טובים לכם, לכולכם.
אנחנו מעדן ויניל.
כן, נכון, זאת השעה, 2 בצהריים, 2:05, יום שלישי. מעדן ויניל,
פעמיים כיתוב, פעמיים אפילו יותר.
נכון, שלום לך אהרון מורג, שלום לך אמירה.
היום אנחנו מארחים אספן, שיש לו אוסף מאוד מגוון ואקלקטי, נגדיר את זה ככה.
אוקיי.
שלום עמית טל.
היי, שלום לכם.
אהלן עמית טל.
אז למה אנחנו מתחילים עם שיר... פטריוטי ששמוליק סגל, שמוליק רוזן, סליחה,
כן.
כתב אחרי, אחרי מלחמת ששת הימים ואריק לוי שר.
טוב, זה באמת מוזר. מבחינתי שנות ה-60 זה שנות הילדות הראשונות שלי. האופוריה הגדולה, שירי המלחמה, אלבומים, אבל מכל הדברים האלה אני זוכר את ראי רחל ראי במיוחד, כי בתור ילד הייתי צופה באבא שלי מתגלח מול הראי, ושאר ראי רחל ראי, אז זה החלק שלי בעניין.
נחמד.
אנחנו מסתכלים ככה על התקליטים שהבאת, חלק גדול, חלק קטן מהאוסף שיש לך בבית, אני ראיתי שיש לך בבית גם קלאסים הרבה, שלא הבאנו הפעם, אולי בהזדמנות אחרת. איך גיבשת את הטעם המוזיקלי שלך?
אני לא חושב שיש איזשהו טעם מגובש מבחינת סגנון מסוים. דברים שנוגעים בי, הם יכולים להיות בכל מיני סגנונות.
אז הסגנון שלך הוא שאין לך סגנון אחיד.
אין סגנון אחיד, אני שומע רוק וג'אז והרבה מוזיקה קלאסית ושירי עם ושירי עולם, המון.
עכשיו, את התוכנית הזאת אתה ביקשת לעשות במשהו שהוא... כמו מסע כרונולוגי של החיים שלך, של... פחות או יותר.
של תחילת החיים, של העשור הראשון והשני.
מתי התחלת לעשות את
זה? וכן, כן, 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 אנחנו מארחים את עמית דווקא עכשיו.
כן.
כי יום הולדת.
כן, לפני כמה ימים היה לי יום הולדת, נכון?
נו, אז קודם כל מזל
טוב. גיל 20.
הוא נראה צעיר, הוא נראה צעיר, כן.
תן לו 21.
כן. הוא נראה צעיר גם כי הוא עוסק בספורט, אנחנו נדבר על זה אחר כך, ספורט אתגרי, אפשר להגיד.
ספורט כיפי, הייתי אומר.
ספורט כיפי.
שמעורב בו גם הים, אז סוג של אתגר, הים תמיד אתגר.
כן. למה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את פיט סיגר?
תראו, אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שני שירים עוקבים, והראשון בהם של פיט סיגר. אני נולדתי בחיפה, חיפה אדומה, המשפחה שלי בסך הכל מעורבת בחיי העיר, ואבא שלי, שהמשפחה שלו באה ממזרח אירופה, אומנם לפני המלחמה, היה ככה, הייתה לו ערכה רבה לשיר השני שנשמע, וגם לפיט סיגר, כלומר לשני גורמים, לאמריקאים ולרוסים.
שנשמע אחר כך,
נכון. אז פיט סיגר איזשהו, אתם ודאי, כולנו יודעים, גם זמר מחאה וגם חוקר מוזיקה.
וגם לא מת עלינו החל ממלחמת ששת הימים והלאה.
כן, אתה יודע, אבל זה אנשים פעם מתים, פעם לא מתים, העיקר שעלינו, כן?
לא, כי אתה יודע, כי לפני מלחמת ששת הימים, פיט סיגר היה גם מקליט שירים בעברית, גם היה תומך נלהב, גם ביקר בישראל, אבל תנו, טוב.
טוב, התקליט הזה אצלי בבית מהתקופה ההיא, משנות ה-60, זה היה תקליט שאבא שלי היה שומע, ומאוד נגע בי שירי עם, שירי מחאה. זו הסיבה שהבאתי אותו.
השיר שאנחנו נשמע הוא בעצם המנון, המנון עממי. We shall overcome. אז...
If you would like to get out of a pessimistic mood yourself, I got one sure remedy for you. Go help those people down in Birmingham and Mississippi or Alabama. All kinds of jobs that need to be done. It takes hands and hearts and heads to do it. Human beings to do it. And then we'll see this song come true. We shall overcome.
ואחרי שרוחנו התרוממה.
כן, לקראת השלום הנצחי.
פיט סיגר.
עם הדגל ביד.
אנחנו עדיין בחיפה האדומה.
עם הדגל ביד, ואנחנו עוברים למשהו אדום אחר.
כן.
אז בואו נראה.
מקהלת הצבא האדום בשיר שמשה בחר לנו, אנחנו לא יודעים מה, הפתעה.
גם אני לא יודע.
בואו נראה. אומרים לי שקלינקה לא נמצא פה, אז נראה על מה נפלנו.
טוב, בסופו של... חשוב לי להגיד שגם המשפחה שלי, באמת, האחים של הסבא וסבתא שלי, היו מעלייה שנייה, הקימו קיבוצים, אז התרבות הרוסית תמיד הייתה איכשהו ברקע, השירים הרוסים, המוזיקה הרוסית. אני חושב שזה הסיבות שהוחזק בבית התקליט הזה, ואחרי זה קיבלתי אותו מההורים שלי, והוא מזכיר לי את אותה תקופה.
מקהלת הצבא האדום.
Природа шепчет мне с любовью свои приветные слова. Они рассветные полоска, осенним пламенем горит.
קר, קר.
אנחנו שומעים לכל מי שמפקפק, אנחנו אומרים את זה בכל תוכנית, לכל מי שמפקפק שזה לא מתקליטים, אתם שומעים בעצמכם את ההיסים הקטנים האלה, את החריקות הנחמדות האלה, ואתם יודעים, אתם במעדן ויניל. אז קודם כל זאת הזדמנות להזמין...
להגיד, קודם כל לא אמרתי לך שמי נמצא איתנו פה, זה דותן ביבי, מעבר לזכוכית, שכחתי בכלל בכלל.
איך אפשר בלי?
וזהו,
שכחתי. איך אפשר לשכוח?
אז אמרתי עכשיו.
ועוד דבר ששכחנו, אבל עכשיו אנחנו נעשה את זה, אנחנו מזכירים שכל אספני התקליטים שרוצים להשתתף, מוזמנים לבוא, אנחנו שמחים לארח את כולם, ולא רק בימי ההולדת שלהם או כמה ימים אחרי. אז איך זה היה לגדול בחיפה האדומה?
את הצבע שלך, מבחינתי זו הייתה חיפה ירוקה תמיד, עם הצמחייה והחורשות והשדות.
לרגע חשבתי שאתה אומר ירוקה בגלל מכבי חיפה.
לא, לא, דווקא הבחינה הזאת היא פחות, אבל הצבע ששלה זה הירוק של חיפה, וחיפה היא מקסימה בעיניי גם היום. בכל אופן, עברנו משיעורי הבנג'ו של ארצות הברית, והצבא האדום, רוסיה, ברית המועצות, אל מדינתנו הקטנה.
איך באמת מתבצע המעבר החד הזה בין פיצ'סיגר קודם, מקהלת הצבא האדום ממש עכשיו, ללהקה הכי ישראלית שיש?
אז נורא בקלות. כוורת, זו הייתה הלהקה בשנות הילדות שלנו, עם כל השירים המקסימים, המדהימים, שעד היום אני אוהב להקשיב אליהם. ומה שנשמע כרגע זה את מדינה קטנה, מתאים קצת לפרופורציות שלנו, למרות שאנחנו רוצים לחשוב שאנחנו כל כך גדולים.
אז הנה.
כוורת, מה... מדינה קטנה.
בוא נעבור לכוורת, צריך פה להוריד את, את קקלי וקקלי. אנחנו עוברים פה לכוורת. זה הסוף של ההוא, אנחנו עכשיו נעבור ל...
אי אפשר לטעות.
במקום מרחוק, קרוב לכאן, אספנו את עצמנו, הבאנו חברנו, ולא אמרנו מי ומה. צפון או במרכז שכרנו קצת שמיים דמעות הביאו מים פתחנו ארץ חדשה מדינה קטנה מתחמקת מצרה את הכתובת לא תמצא היא שמורה בתוך קופסה בעולם כל כך קשה להתבלט זה לא יפה בכאן ולנצח לא נצא שני בתים, שני סוסים, שלושה עצים נוסעים תמיד ברגל, שרים שירים בלי דגל נושמים שנים ללא סיבה מלחמות, אסונות, חולפים בצד אנחנו בתוכנו וכל מה שאצלנו תמיד ניתן למחיקה מדינה קטנה מתחמקת מצרה את הכתובת לא תמצא היא שמורה בתוך קופסה בעולם כל כך קשה להתפלט זה לא יפה נתחבק כאן ולנצח לא נצא את הכתובת לא תמצא, היא שמורה
שח לא נצא
טוב, אני רוצה להוסיף משהו על להקת כברת. במלחמת יום כיפור, אני עוד הייתי עדיין בלהקת הנחל, ואז גייסו את כולן בעצם, את כל הלהקה, אנחנו באנו, ומכיוון שבלהקה לא יודעים איך לאכול את הדברים, קראו לכל המילואים נקיים של הלהקה, של שתי להקות האחרונות שהיו.
אתה היית בסדיר?
אני הייתי בסדיר, והפסיקו את המילואים, ואז, זאת אומרת, רוב להקת כברת היו הרי להקת הנחל, והם הגיעו אלינו, ואז נסענו, הביאו לנו אוטובוס אזרחי כזה גדול, נכנסו כל, מילינו את כל האוטובוס, 50 איש, היינו כל החברי להקות של עכשיו, של מה שהיה קודם, ואז הגענו מוצב החרמון אחרי שהוא מיד נכבש, ועשינו שם הופעה, להקת כברת, להקת הנחל, זה היה מדהים, מדהים.
לא הקליטו את זה.
איפה הקליטו, אם הייתי יכול, אז... והיה לי את האמצעים לעשות את זה, תאמין לי שהייתי עושה את זה.
משה, תחשוב על זה. 50 איש ממיטב הפופ הישראלי באוטובוס אחד. חס וחלילה, מה קורה עם מטוס סורי
המחליט שהוא? רק אחרי שהיינו עשינו כמה הופעות כאלה, וזה רץ, וזה היה טוב מאוד, אבל זה היה די... זה היה ארוך, כי קודם כל להקת הנחל, ואחר כך כל הלהקה האחרת שהייתה, להקת כברת, אז החליטו להפריד. זאת אומרת, ואז הוציאו את להקת כברת בנפרד, אנחנו להקת הנחל בנפרד, ואז גם את הוותיקות שהביאו אותם, ירדן נהרזי והולצמן וכל מי שהיה שם, ואלוני, היו גם בכל מיני הרכבים נוספים.
הדיבות של הנחל.
כן, שיצאו בהרכבים נוספים. זה חלק מהתקופה של מה שהיה עם...
וזה עוד אחד היתרונות של להאזין לתוכנית שלנו, כי למשה ירונסקי יש המון סיפורים מופלאים, ואנחנו תמיד נהנים לשמוע אותם. אז מכברת ומדינה קטנה, אנחנו...
למדינה...
ענקית.
אני נקרא ענקית, ענקית. האמת גם מאוד חשובה, ואחרי זה חשובה לי עד היום, שיש לי קשר מיוחד אליה.
מה בגלל הבשר וזה?
עכשיו, המדינה היא ברזיל, אז שנות ה-70 הופיע בארץ... תקליט שבעצם איגד בתוכו זמרים שונים ששרו את שירי ברזיל, ארץ טרופית יפה, בטח אתם מכירים. אני הבאתי את זה כי כבר אז היה את הגרעין לחלק נכבד מהחיים שלי, כמובן לטיול הגדול שכלל את ברזיל, ואחרי זה לעבודות שונות בייעוץ באמריקה הלטינית בכלל, במסגרת העבודות שלי, ודרך ברזיל ובכלל דרום אמריקה התקרבתי למוזיקה הזו.
טוב. אז מה נשמע?
נשמע סמבה בשניים.
ארץ טרופית יפה.
למה דווקא זה אבא בשניים?
למה בחרת בשיר הזה?
אני חושב שיש פה גם את העצבות וגם את ה...
זה מתחיל ככה.
כן.
טוב, בוא נשמע.
אל הישם עובדות הדרכים סירה ללויים שדה בלי פרחים, העצב תמידי, העצב חתום, אם אינך לצידי אז אני לא חלום. Thank you.
קסם, 106 FM.
אז יש לך סיפור על
מתי. יש לי עוד סיפור על מתי כספי. מלחמת שלום הגליל הראשונה, אני הייתי זה שעשה את החפ"ק של האומנים בתל חי. ואז יום אחד, זאת אומרת, הכנסתי הרבה אומנים פנימה לשם, עם כל מיני צוותים שלי שהיו, ואני הייתי שם אחרי על כל החפ"ק הזה.
מטעם מי? ענף
הבא ובידור. הבא ובידור, כן. ופתאום מתי כספי ודורי מזה, ואחדנו אותם ביחד לצוות, ותמיד זה קיצוניות מוזרה, ולא היה מישהי איתם, אז אמרתי, אוקיי, אני נכנס איתם, נסענו איתם, ושמע, זה היה מטורף.
זה צמד קומי מעניין.
מעניין מאוד, הוא כזה שקט, והוא כזה משתולל, ויום אחד, באיזה לילה אחד, אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שם, בגזרה המזרחית, ואנחנו מגיעים שם בארבע אחר הצהריים, נכנסים פנימה לשטח, זה הגדוד טנקים שם, ואז המפקד אומר, תשמעו, אחרי ההופעה, אתם לא יכולים לצאת מפה. כי אי אפשר לצאת כבר עם אורות. צריך חושר מוחלט, אסור לצאת עם אורות, ההופעה נגמרת, אתם נשארים פה לישון. איך, מה, מו? אומר להם, אומר לנו, טוב, יש לכם את הוואן הזה, אתם שנים באוטו. אין מה לעשות. נגמרת ההופעה, ואני אומר שם, מה אנחנו אוכלים? אז הוא אומר, אנחנו נביא לכם איזה קופסה של מנת קרב.
יש לוף, כמה שאתם רוצים.
מנת קרב. ואיך אנחנו, איך אנחנו בכלל עושים משהו? אז אני הזכרתי שבכל טנק יש שם גזיות. ביקשתי מאחד הטנקים שהביאו לנו גזייה. פתחנו מאחור את המכסה כדי שלא יראו את האור. ודורי בן זה, בחושך מוחלט, שם את הגזייה, פותח קופסאות וזורק לתוך המחבת. ועושה לנו אוכל. וככה אכלנו בסוף, בצורה הזו ישרנו בחוץ, על הרצפה, מיד האוטו, בשק שינה. אבל הקטעים בין שניהם שרצו בהופעה, זה היה מדהים. הוא משתולל והוא שקט.
ועוד פעם אני אומר, אבל לא הקלטתם.
זה לא הציוד שיש היום, זה נכון.
טוב, אנחנו חוזרים לאורחנו הנכבד, עמית טל, והתקליטים היפים שהוא הביא לנו. אנחנו הולכים לשמוע את רוד סטיוארט.
נכון.
בשיר מסוים.
כן.
למה?
טוב, קודם כל את רוד סטיוארט אני מביא, כי הוא מייצג עבורי את הסלואים של...
של התקופה.
של התקופה, בדיוק. כן, את הסלואים של התקופה.
אמצע שנות ה-70.
כן. אמצע שנות ה-70. אז, והשיר שבחרתי הוא גם עם נטייה ברורה לים, מה שכיום מהווה את התחביב העיקרי שלי.
אתה משיט חותר. מפרסיות?
השטתי מפרסיות, אבל בסופו של דבר עברתי לדבר האמיתי, שזה חתירה בקייק ימי, פתוח, בים הפתוח.
חותר יחיד או...
לא, זה חתירה של חותר בודד, אבל בדרך כלל לא יוצאים לים לבד, יוצאים תמיד עם עוד בן זוג או כמה אנשים, וחותרים אל העומק ותופסים גלים וחוזרים לחוף.
אתה משתתף בתחרויות?
אני משתתף במסעות של קייקים, לא כל כך תחרויות, אבל כן במסעות, שאנחנו יוצאים לכמה ימים עם קייקים במקומות שונים בעולם, באגן הים התיכון, מקומות אחרים. בהחלט ספורט מלהיב.
יפה.
אז יש גם תחרויות בתחום שלכם, או שזה עולה?
לא, בהחלט יש תחרויות, אבל חוץ משאנחנו מתחרים בינינו מדי פעם, אני נפשי יותר בכיוון של הטיולים והאתגרים הפרטיים, ופחות בעניין
איפה באמת יש מקומות מעניינים שאתם חותרים שם?
בא עם הציקלדים, באזור איטליה.
איפה זה ציקלדים? תסביר לנו קצת שאני יודע למה פעם ככה. נעתר את זה מולנו?
זה, כמובן, זה בין, נקרא לזה, בין קריטים ליוון, בצד המזרחי יותר.
איפה שיש שם את הרבה איים שם.
יש שם המון איים מדהימים.
אלף ומשהו איים יש להם שם.
מדהימים. אנחנו מכירים את סנטוריני ומילוס ואחרים.
כן.
גם שם.
סיילינג.
טוב, בוא נשמע.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I'm flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to
זה הקטע שמרימים את הנרות ככה, ואז מנענים אותם ממין השמאלה.
זה הקטע שהם מותחים את המפרס.
כן, שהם מותחים את המפרס, אתה אומר. אבל זה הסיילינג, זה עניין של בינה, שאתה אומר, השקט של הים שאתה נמצא, וזה בעצם עושה את הסיילינג, אתה אומר?
תראה, בעצם להיות בים זה מכיל הרבה, גם את השקט, זה גם ממתן את כל האנרגיות, וגם מתי שאתה צריך קצת להגביר אותם, זו הזדמנות, מתי אתה צריך קצת להחליש אותם, אז המרחב הזה עושה את שלו.
אז זה באמת הרגשה להיות בים לבד ולהיות עם הקייק שם. או שאתה לא מרגיש זה כי יש מסביבך עוד כל מיני כאלה חבר'ה שנמצאים מסביב.
אני חושב ש... תראה, אנחנו שומרים על איזשהו מרחק של...
קשר עין.
של קשר עין, אבל סך הכל התחושה היא שאתה לבד מול העוצמה של הים.
נותן לך איזה זמן ככה לחשוב, או שאתה רק מתאמץ לחתור?
אני חושב שאתה, ברגע שאתה נכנס לקצב, זה כמו נשימה, קצב של חתירה.
אז אין לך זמן לחשוב?
זה לא עניין של זמן, אתה פשוט מעבר לזמן של המרוץ היומיומי, ואני נמצא במרוץ יומיומי, בעשרות רבות של פרויקטים במשרד שלי, והזמן הזה של לנקות את הראש, להשתחרר, לאזן את האנרגיה הפנימית, הוא פשוט חיוני.
מה זה הנדסת סביבה?
קודם כל, אני רוצה להגיד שהעיסוק שלי הוא הנדסת סביבה, שיבינו את ההקשר. הנדסת סביבה, או בכלל, תכנון
זה לא מהנדס נוף או משהו כזה.
לא, אנחנו עוסקים באמת בהיבטים המדעיים שקשורים באיכות הסביבה. אנחנו עושים אצלנו במשרד ניתוח סביבתי של פרויקטים, וכל אותם, נקרא לזה נושאים שאתם בוודאי שמעתם עליהם, אם זה רעש, אם זה בנייה ירוקה, אם זה זיהום קרקע, זיהום מים, איכות אוויר, נושאים של שימור שטחים פתוחים, אקולוגיה מול פיתוח, כל הנושאים האלה אנחנו מתעסקים בהם. במשרד שלי יש צוות מגוון, גם של מהנדסים וגם של מדענים בתחום איכות הסביבה, גיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה, איכות אוויר, וגם אנשי תכנון שבאים מהניתוח המרחבי, מערכות מידע גיאוגרפי.
ואני מבין שזה בעצם, זה לא שמשרד כל הזמן, אלא גם צריך לצאת החוצה ולראות את הסביבה בטח.
בוודאי, חלק ניכר מהעבודה שלנו זה לצאת לשטח ולהבין את ההקשר בין אותו פרויקט שאנחנו מטפלים בו לבין הסביבה שהוא נמצא בה. מבחינתי זה גם אומר לפעמים גם לנסוע למקומות אחרים בעולם.
כמו למשל, כמו למשל, זה דברים מעניינים.
הייתי הרבה פעמים באמריקה הלטינית, בקריבים, באפריקה, במזרח.
אז זאת אומרת שתקליטים מכל האזורים האלה, עוד אנחנו נגיע לזה.
אנחנו נגיע להם בתוכנית הבאה. כרגע הבא, אנחנו כן. בעשור הראשון של, והשני של חיי, זה בעיקר תקליטים מישראל, למרות שכבר אז כבר טיילתי, אבל נגיע לזה אחרי זה.
אוקיי, אז מה אנחנו נלך לשמוע עכשיו?
טוב, לא יכול להיות שעברנו תקליט בלי קצת, או שני תקליטים בלי מחאה, אז יש לנו קצת מחאה קטנה. עוד תקליט שמאוד אהבתי ומאוד נגע בי, ואותו חלק מוחה שרוצה גם לשנות עולם, זה היה אל תקרא לי שחור, והשיר שבחרתי הוא מטבע הדברים, זה יום יבוא שהוא מייצג אולי הכי טוב את התקליט הזה.
או, בהחלט כן.
ולא צריך להוסיף הרבה חוץ מזה שרותי נבון היא זמרת מדהימה.
זה בהחלט.
קול ענקי. והפרויקט הזה של דן אלמגור ובני נגרי, הוא פשוט, כשהוא יצא, אני חושב שהוא היה דבר יוצא דופן. בדרך אגב, זה, אתה יודע, זה התחיל בעצם בלהקת חיל הים. זה התחיל בלהקת חיל הים כשבני נגרי ודן אלמגור כתבו שיר שנקרא מי יישא את נשמתי, שהיה שיר כן. סול, סול כזה.
כן.
שלא כל כך הלך. גם בצבא לא כל כך הבינו אותו, אבל אני חושב ששם נזרעו הזרעים שהביאו לאל תקרא לי שחור. אז בבקשה, יום יבוא.
כן.
עוזי פוקס, רוטין לבון, אברהם פררה הענקי, זיכרונו לברכה.
בימוי דני ליטאי, אין, בוא נשמע אותם.
יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא.
רותי נבון.
Oh!
יש פה הרבה היסטוריה בתקליט הזה. כשאני מסתכל פה על השמות, דודו זר, רפי גינאי, עוזי פוקס כמובן, שלא רק זה, יש פה גם בתפרה בתלבשות, אריק סמית, מי שזוכר אותו עם כל העניין של
הצריף של תמרי.
הצריף של תמרי, בדיוק כך. כן, יש פה שמות, רואים, ממש, עוזי פוקס כמובן, והבנות ששרות פה, דן אלמגור, דני ליטאי, בני נגרי, זה פשוט היסטוריה במלואה. אבל מה, זה כל כך שיר אופטימי של יום יבוא, ואני נדמה לי שבהופעה ראו את השמש עולה כל הזמן, או משהו כזה, אני נדמה לי שכזה אפקט של היום יבוא, מה שנקרא.
ואז הגיע אובמה, ו...
כן, אז הנה, יום יבוא באמת.
מה אנחנו נשמע עכשיו?
טוב, תראה, עכשיו כבר נשמע כל מיני שירים שאיכשהו תרמו כל אחד באיזושהי צורה מסוימת לגיבוש הטעם האקלקטי שלי, אם אפשר לקרוא לזה כך. תקליט שמאוד אהבתי, ושוב נגע במוזיקה הלטינית ובמקצבים, וכמובן סנטנה ופה איתי.
זה מתוך התקליט אברקסס.
וכבר אז הרגשתי איזה חיבור גם לחושניות של המוזיקה הזאת, ולמקצב הלטיני, אז Black Magic Woman.
ודרך אגב, בוא רק נזכיר שבלק מג'יק וומן זה בעצם במקור שיר של פליטווד מק, של פיטר גרין, אבל סנטנה עשו אותו בצורה שלהם, וזה היה להיט.
אני חושב שבאמת כולם מכירים אותי יותר בביצוע הזה של סנטנה.
בוודאי.
זאת אומרת, זה בעצם הדבר שמוכר בעיקר בעצם, הביצוע שלו של סנטנה.
Got a black magic woman.
התחלת טוב, אבל לא בטון.
אני לא זמר.
לא זוכר את זה בביצועים, שזה התחיל ככה עם פסנתר.
זה המקור.
זה המקור, זהו. אחר כך הוא שינה את זה קצת. שזה מתחיל יותר קצבי מעל התחלה.
הגיטרה של קרלוס
סנטנה. הנה שומעים. שזה עובר מצד לצד.
משה, אני מתפלא עליך, משה, אני מתפלא עליך.
ככה זה הופיע בתקליט, כתוב. אני עשיתי מה שכתוב. לא יכולתי לשמוע קודם לברך
את זה. הכל אנלוגי אצלנו, ואנחנו זקנים, אתם יודעים, וקצת לא רואים כל כך טוב מה כתוב שם.
בלק מג'יק וומן על הראשון, שמתי.
והיחיד עם משקפיים פה, וזה אמיץ.
אתה תחליט רחוק ממני. תראה, רצועה שנייה, מה שמתם?
אבל רגע, באמת משנה מה שמענו מסנטנה?
הכל טוב, הכל טוב.
אבל אולי באמת זה הכל אינסטרומנטלי ולא...
אבל בסוף הגענו לבלק מג'יק וומן. ואתה עוד אמרת שאני לא בטון הנכון.
זהו.
אתה רואה?
עכשיו זה אמיתי.
I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic.
לזה רוק אפרו-קובאי.
לא, תרדו מהשלוחן, למה אתם מורידים על השלוחן? מה, מספיק? אפשר גם לרצפה.
טוב, קפיצה כרונולוגית קטנה.
קטנה. אבל עדיין אנחנו בשנות ה-70.
אנחנו כבר בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, ערב הגיוס לצה"ל, סיימתי את מבחני הבגרות, נשארו לי עוד 10 ימים עד הגיוס, ממש בין סוף הבגרות לגיוס, ומה עושה נער באותה תקופה? הולך למקום שהוא הכי אוהב, זה סיני. אז ירדתי עם עוד חברים לסיני, והלכנו לצלול שם, חוף נעמה, זה לא החוף שאתם רואים אותו היום, אז הוא היה ריק לגמרי, כן. ואז אחרי יום צלילות, אנחנו הולכים לאורך החוף, רואים מרחוק נקודת אור, ניגשים אליה, שם מסתבר הייתה מסעדה קטנה שקראו לה המפלט האחרון. ואנחנו נכנסים לשם, ואני שומע את הקטע המדהים של הפינק פלויד, שכל כך אהבתי וכל כך היה מתאים למקום ההוא, מלא כוכבים, שקט, מפרץ נעמה פתוח, והפינק פלויד.
זה בזמן שעוד היו נוסעים מאילת לאורך החוף ככה עד שארם א-שייח ככה.
נכון.
נסיעה ארוכה מאוד.
ממש ככה.
היינו נעצרים מדי פעם, יורדים לחוף, עושים קצת מים וזהו זה.
ברצועה נכונה.
אה?
אנחנו ברצועה נכונה.
ברצועה נכונה, כן.
זה לא לא נשמע לי מה שאנחנו רוצים לשמוע. לא זה, אתה רוצה להישאר על זה? אנחנו יכולים להפוך צד.
רגע, בוא נראה.
ובנקודה קריטית זו, מאזינות ומאזינים, אנחנו הופכים את התקליט ובודקים האם הפעם אנחנו נקלע.
לא, זה...
עמית, יכול להיות...
מספר 2, לא מספר
1. אוקיי, טוב, תשמע, זה הטעויות של הוויניל, נו, מה לעשות? אנחנו בעולם הזה, בעולם של פעם.
כן, אז זהו,
מספר 2. וזה גם לא זה. אני חושב שזו הנקמה של רוג'ר ווטרס. אני לא אומר שה-BDS ניצח, כן, אבל התקליט הזה עושה לנו בעיות כאן. זה אכן פינק פלויד. זה לא הרצועה ש... כן.
זה הראשון בצד אחד. איפה אתה בצד אחד, ראשון?
מצד שני, יכול להיות מאזינות ומאזינים שאנחנו נתקלים כאן בתקליט נדיר שבו שני הצדדים הם אותו דבר. אבל אולי לא, אנחנו בודקים את זה. אל תתייאשו, אל תלכו לשום מקום אחר, אל תעברו לתחנה אחרת, כאן הכי טוב להיות.
אתה מתכוון לזה? שים אוזניות?
בוודאי. בוודאי, בוודאי. אבל נעשה את זה קצר, עכשיו קשר.
אין בעיה. כי כנראה שלא מצאנו בדיוק את מה שאתה רצית, למרות ש...
לא, בסוף מצאנו.
מצאנו, אבל פשוט, עד שאנחנו מגיעים לשירה
כנראה שהשירה מתחילה בחלק השני, כנראה.
אז לוקח זמן.
כן.
ואנחנו מתחילים להיות קצרים בזמן.
כן.
אבל עמית יחזור אלינו.
כן, כנראה.
לא, עוד לפני היום הולדת הבא שלו.
בכל אופן, תשמעו, עוד קפיצה קטנה, אני בתורנות מטבח בצבא, כמו שכל חייל צעיר עושה, היו אז בתקופה שלי כל מיני שירים, בעיקר ים תיכונים, מזרחיים, זוהר ארגוב, אבל דווקא התורנות מטבח שהכי ריגשה אותי זה שגיליתי את התקליט של נורית גלרון, ששרה את השירים של נתן זך, ריגש אותי, התחברתי לזה, לא חושב שהייתי... החייל המייצג באותה תקופה, אבל זה מה שאהבתי, ונשמע את השיר הראשון בצד הראשון.
שהוא?
עד מחר.
עד מחר. ועד מחר יהיה לכם מספיק זמן לשמוע את התוכנית הזאת, גם באתר של רדיו קסם, וגם כמובן באתר לעיתון קום. תודה רבה לעמיטל שהיה איתנו, ועוד יחזור אלינו, כי יש לו עוד המון תקליטים טובים בבית.
אני פה עוד תקוע עם עשרות תקליטים, מה קורה?
אנחנו נדאג שאתה תבוא ונשמע את שאר התקליטים.
תודה למשה ירונסקי,
שעשה
את התוכנית יחד איתי. תודה רבה לאמירה המפיקה. תודה רבה לדוטן, שבלעדיו התוכנית לא יוצאת לדרך. תחזרו אלינו בשבוע הבא למעדן וניל נוסף. ביי.
ביי.
זאת הדרך שלי להזהיר את עצמי בעצמי. בכל פעם שאני שר משהו במשפט, זאת הדרך שלי לתת לך את עצמי. עד מחר.